כל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. הפעם זה ערב שבת קצרה. ממש, אני יודע מה, בארבע שבת, ואם אנחנו רוצה קצת לקבל את השבת לפני כן, אז כבר קצת לפני ארבע. לא אם נרצה, כדאי לנו. אבל הערב שבת היא קצרה, אבל השלום, השלום הוא לא קצר. זה לא שערב שבת שלום, ערב שבת קטנה, שלום קטן, מה פתאום? שלום גדול, שלום קטן. שלם, שלום מושלם, ערב שבת קטנה, ממילא השבת היא ארוכה, ליל שבת ארוך, וואו. באים מהתפילה בשש. אוכלים בכיף, בדחת, לאט לאט, עד שמונה. מי הולך לישון לפני 12:30 בלילה? אתה תקום בארבע בבוקר, בשלוש בבוקר, מה אתה עושה? מ-8 עד 12, חבל שאני כבר לא בבית הספר העממי, אני לא יודע חשבון, אבל זה מלא זמן, מלא זמן, מ-8 עד 10 זה שעתיים, ועד 12 זה עוד שעתיים, ועד 12:30 זה עוד חצי שעה, כמעט יום עבודה שלם יש אחרי האוכל, מה לעשות? פרשת השבוע, פרשת וייצא, פרשה מרתקת, פרשה מעניינת, רבותיי, בפרשת השבוע מסופר שיעקב לקח מאבני המקום, שכב עליהם, ואחר כך קם בבוקר ויקח את האבן אשר שם למרשותיו. וכל מי שיודע טיפ 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 טיפה דקדוק, זוקף גבות בתימהון ושואל, בערב לקחת אבנים, בבוקר אתה לוקח אבן? אחת מכולן? את מי בחרת? את הכי צהובה, את הכי אדומה, את הכי גדולה, את הכי קטונה, את הכי חלקה, את הכי סימטרית. מה, מה? יהיה לך הרבה אבנים. מה, בזת לכולן ולקחת רק אחת? אומרים חזל, הוא לא בז, והוא לא לקח רק אחת, הוא לקח את כולן. אז למה זה נאמר בלשון יחיד? אז אם לא היה חזל, לנו יש המצאות, המצאות קטנות, פשוטות, שאנחנו יודעים להמציא ואנחנו ממציאים, שלהרבה אבנים קוראים אבן, כמו שאומרים, בלילה קרא התרנגול. הכוונה שקראו התרנגולים. אז האבן, הכוונה אבנים. רבותיי, אני לא מתווכח אם זו הכוונה, זו הכוונה. אבל לחזל היה ברור שהפסוק פה דיבר יותר ברור. זה לא ככה. אז מה הכוונה? הכוונה, שימו לב, ויקח את האבן אשר שם למרשותיו. בערב באמת היו אבנים. אבל באישון לילה ואפילה, כשיעקב ישן שינת ישרים, הגיע מלאך מן השמיים עם דלי גדול של דבק, דבק חזק, לא דבק כזה, דבק פלסטי של גננות. דבק כזה שמדביק אבני שיש אחת לשנייה, מספיק לקחת שלוש טיפות מזה ולהדביק אבן לאבן, שאם ננסה להפריד, האבן תישבר במקום אחר ולא במקום הדבק. מהדבק הטוב הזה שמספיק לקחת טיפ טיפה, בא המלאך ולקח דלי שלם. ושפך על כל האבנים. אבל זה לא הדבקים שיש לנו היום, שמוציאים כל מיני ריחות חריפים, שכדאי להשתמש עם מסכות כשמשתמשים בהם. יעקב ישן שינת ישרים ולא הרגיש שום ריח, שום דבק, שום יבואן יעקובי, כלום. יעקב ישן שינת ישרים, מלאך שפך הרבה הרבה דבק, ובבוקר הוא מצא לא אבנים אלא אבן אחת, אותה צורה שהוא סידר אותה אתמול, אבל היא הפכה להיות יציקה. או על ידי דבק, אפשר גם על ידי הלחמה, שהגיע איזה תנור חם, הרבותיי, אתם יודעים שכל דבר אפשר להתיך. עופרת מתיחים בקצת מעלות, ברזל ביותר הרבה מעלות, קרח מתיחים במעל האפס, אבל גם אבן אפשר להתיך. לבה שזורמת מהר געש, זו אבן מותחת. גם אבנים אפשר להתיך. אז אולי היה חום נורא גדול, אבל זה לא חום כזה שיעקב הרגיש אותו. זה היה כזה מין משהו, מה אני אגיד לכם רבותיי, אם אנחנו נעשה את כל התורה כולה, לנסות להכניס לתוך, לתוך הכיתה, לתוך הפקולטה של הפיזיקה והכימיה, עבוד לנו, עבוד לנו, עבוד לנו, עבוד לנו, מה פתאום, חס ושלום. האבנים הפכו להיות אבן אחת, או שכל אחת שמרה לצורה שלה והגיע איזשהו דבק ביניהם, או שהם הותחו, או כל דרך אחרת. בכל אופן, בלילה היו אבנים, בבוקר הייתה אבן. עכשיו יש שאלה נורא מעניינת, זה מטאפורה או שזה היה על באמת? רבותיי, תתפלו לשמוע, התשובה האמיתית היא שניהם נכונים. מטאפורה זה נקרא שיש פה איזשהו רעיון. בתורה יש הרבה דברים שמה שכתוב זה לא מה שמתכוון, אבל זה כתוב בלשון כזאת, בחזל יש את זה יותר הרבה, אבל גם בתורה יש מה שנקרא בלשון חזל גוזמאות, כמו למשל שכתוב על החומות של ארץ ישראל, חומות גדולות ובצורות בשמיים. החומות לא היו בשמיים. כשרקדו ושרו בזמן חנוכת הבית של בית המקדש הראשון, כתוב ותיבקע הארץ לכולם. הארץ לא נבקעה, אבל מדברים ככה בוואו כזה. בחזל יש יותר הרבה. למשל, הדוגמה שאני תמיד אוהב לתת, זו לא דוגמה יחידה, אני מכיר עשרות, אבל זו דוגמה חזקה מאוד. כשנוח בנה את התיבה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו להכניס לתיבה איש ואישה, זכר ונקבה. הגיע השקר. אז נוח אמר לו, סליחה, אני רק מקבל זוגות, אתה בודד. הוא יצא בחזרה והלך לחפש בעת זוג, הוא מצא את פחתה. פחתה זה כללה, נזק. והוא אמר לה, תסכימי להתחתן איתי? היא אמרה לו, בתנאי שכל מה שאתה מרוויח אני לוקחת, לא הייתה לו ברירה, הוא הסכים, ואז נכנס אדון שקר עם גברת פחתה לתיבה. שקר והכללה והכלכלה נכנסו ביחד כזוג. הרב עובדיה זיכרונו לברכה אמר שהבן שלהם מהזוג הזה נולד ילד, לילד הזה קוראים פוליטיקה. בכל אופן, זה ודאי לא כפשוטו. זה לא שאדון שקר הגיע עם עניבה, עם ג'יימס בונד, עם חליפה, עם מגבט, עם צילינדר, עם משקפי שמש, עם פייפ כזה, צילינדר, והוא החזיק ביד את גברת פחתה עם סמלת קלה, אלא יש כאן איזשהו רעיון. הרעיון אומר שכל מה שמרוויחים בשקר, הקלקולים, הכללות, הכלכלות, ייקחו אותו. בכל אופן, אבל זה נאמר כאליגוריה, נאמר כמשהו מטאפורי, כאילו שבאמת שקר, עם פחתה, באו זוג לתיבה, שרדו את המבול. יש לזה הסבר, אבל מכיוון שעכשיו לא פרשת נוח, אם אזכור בשנה הבאה בפרשת נוח, ואם לא, אז בעוד שנתיים, או בעוד חמש, או בעוד 15, או בארבע מאות, אני לא ממהר, אספר לכם גם את מה שיש לי לומר על זה, אבל אני יותר טוב שזה נדחה משנה לשנה, כי בכל שנה ושנה נוספים עוד כמה זוויות ועוד כמה רעיונות, והשקר נהיה יותר גדול, והכלכלה נהיית יותר גדולה, אז ממילא הדרמה, הצבע, הכל נהיה יותר גדול. בכל אופן, בתורה יש המון 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 דברים שהם לא כפשוטם, וכן כפשוטם, ואנחנו נבוכים כשאנחנו רואים כזה סיפור שכל האבנים נדבקו, השאלה זה היה או לא היה? התשובה רבותיי, זה היה. אם זה כתוב בתורה, זה היה. אין מקרא יוצא מדי פשוטו. האבנים נדבקו. אם היו לוקחים אותם למעבדה ומכניסים אותם לתוך מעבדה, לבדוק איך זה נדבק, ממה זה נדבק, מה קרה שם, או שלמדענים היה הסבר, או שלמדענים לא היה הסבר, זה לא חשוב בכלל, אבל האבנים נדבקו. נדבקו, נדבקו כפשוטו ממש ממש. אבל, ולכאן מגיע אבל הגדול, כשהתורה מספרת לנו את זה, זה גם כדי שנוכל להגיד, וואו, איזה יופי, איזה צדיק היה יעקב, חוקי הטבע, כולם התפוררו מתחת קו, מתחת ראשו, מתחת כשהוא ישן. אבל, התורה היא תורת נצח. התורה נועדה גם רבותיי בשבילי ובשבילך, ובשבילך, ובשבילכם, ובשבילנו, ובשבילהם. התורה נועדה לכולם. אז אם בתורה מספר, אם התורה מספרת שהאבנים רבו ביניהם, והם רצו כל אחת להיות הדום לרגלי הצדיק, וכל אחת אומרת, עליי יניח צדיק את ראשו. אז נכון שזה אליגורה, אליגוריה, ונכון שזה מטאפורה, כי אבן לא רבה, אבן לא מדברת, אבן לא אכפת לה כלום, אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, אבן היא לא מנותקת. לכל אבן ואבן יש מלאך בשמיים, ממונה עליה, קובע עליה איפה היא תהיה, מתי היא תכנס, מתי היא תצא, לאיפה היא תלך. שום דבר בעולם לא מנותק משום דבר. חזל אומרים את זה בלשון כזו, על כל עשב ועשב. רבותיי, תלכו בחורף, בתחילת החורף, כשיורד גשם, תראו כמה הרבה מיליונים, טריליונים, טריליארדים עשבים צפופים זה לזה. על כל עשב ועשב יש מלאך שמכה אותו על קודקודו ואומר לו, גדל, גדל, גדל. לכל עשב ועשב. ואם אתם חושבים שיש רק לעשבים בגלל שזה צומח, וזה חי, וזה משהו אמיתי, גם לדומם. יש מלאכים. אספר לכם סיפור אחד קטן חמוד יפה. בגמרא במסכת תענית מסופר שפעם היה איזה נער שלא הצליח למצוא שידוך. והוא הלך מחוץ ליער, מחוץ לעיר, סליחה. למה הוא הלך? אולי הוא עשה התבודדות, ביקש מהקדוש בחור. ריבונו של עולם, אני רוצה שידוך, אני רוצה שידוך, אני רוצה שידוך. ורבו ישעיה, ריבונו של עולם, שמע את התפילה שלו, והוא רק גמר להתפלל ולצעוק, והוא מקשיב טוב, והוא שומע קול ענות חלושה, הצילו, הצילו, הצילו. הצילו, 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 הצילו. הוא הולך לכיוון הקול והוא רואה בור. מתכופף פנימה, היה חושך בבור, והוא שואל פנימה, הוא זועק לתוך הבור. הלו! והוא שומע הד מהבור, הלו! זה שד או בן אדם? ומתוך הבור עונה לו קול חלוש, עייף, צמא, רעב, שבור ורצוץ, זה בן אדם, אני אישה, אני עלמה, נפלתי לבור, אנא ממך, תוציא אותי. הבחור הזה, רבותיי, לא רואה ממטר. היום אומרים לא רואה ממשבצת חשבון, כי משבצת חשבון זה חצי סנטימטר. אחד חלקי 2,000 ממטר. אומר לה, גברת, אני מוכן להוציא אותך בתנאי שתתחתני איתי. היא, יש לה ברירה מסכנה, הבור כולו מלא נחשים ועקרבים. עכשיו כאן למעלה, איזה נחש ועקרב, אחד אומר לה, תתחתני איתי. אז או להיות מאכל לנחשים שלמטה, או לאמר, אולי הקדוש ברוך הוא בשמיים יביא לה משהו יותר טוב למעלה. היא אמרה לו, כן, אני מסכימה להתחתן איתך. הנער שלשל חבל והוציא אותה. ואז היא אומרת לו, תשמע, אני ממשפחה מאוד מכובדת, ההורים שלי גרים בטריפולי, אני ממשפחה של כהנים, מיוחסים, קח את הכתובת שלי, בוא אליי הביתה, תראה את עצמך להורים שלי, בינתיים אני אכין את אמא שלי שתתפור לי סמלת קלה יפה, כל האחים, כל האחיות, כל יום יש 7 ברכות במקום אחר, מה זה יהיה לך ירח דבש, ואחר כך חיים טובים. נתנה לו את הכתובת, והוא אומר לה, רגע, 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 ומי מעיד על זה שאת באמת לא בורחת לי סתם הביתה שלך? אז היא אומרת, תינה, אתה פה עכשיו הוצאת אותי מהבור? הבור יהיה העד. ממשיכה הלאה ואומרת, תינה, אתה רואה, אתה רואה, כאן, 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 בין החוד, בין הדיונות של החול, רץ החולדה, גם החולדה תהיה עדה. זהו, והם נפרדו, והיא הבטיחה לו, אני שומרת לך אמונים. והוא הבטיח לה, אני יבוא בעוד שבועות אחדים, אני אבוא הביתה, אני אספר להורים שלי שמצאתי שידוך, אני יציידו אותי באיזה צ'ק, פנקס, לא יודע איך קוראים לזה, עם כרטיס אשראי, ובעזרת השם נקים בית. זהו, הנערה הולכת, מספרת להורים שלה, היא מצאה שידוך, אבא שלה קצת נלחץ, סיפרה לו, זה היה פיקוח נפש, הוא לא נראה כל כך גרוע, זה, אם היינו מתאמצים יותר, אולי אפשר למצוא סחורה יותר טובה, אבל זה מה יש. אבא שלה היה איש ישר, הבטחת לא הבטחת, אין ברירה, מחכים. בינתיים הציעו לה שידוכים, הציעו לה שידוכים, היא לא רצה לשמוע. אני הבטחתי, אני הבטחתי, אני הבטחתי, היא לא רצתה לשמוע. אבל הנער היה פוחז, קל דעת. רק עזב אותה, שכח מהכל, הלך קנה נרגילה, חיפש חברים, לא יודע מה עשה. הציעו לו איזה שידוך, איזה נערה אחרת, התחתן איתה, מזל טוב. שכח לגמרי מכל הסיפור. לנער הזה נולדו 2 ילדים. ילד אחד, רבותיי, לא תאמינו, נפל בבור ומת. ילד שני, נשכה אותו חולדה, וכשנושכת חולדה, אז היא מביאה כל מיני מחלות. המחלה הפופולרית שכולם מכירים ויודעים, דבר. אם היא מביאה עוד מחלות או לא, אני לא יודע, אני לא עוסק במקצוע הזה. בכל אופן, הילד השני מת מנשיכה של חולדה. ואז אשתו של הנער, של הבעל הזה, שואל אותו, תגיד לי, אתה לא חושב שזה משהו נורא משונה, שהילדים שלנו לא מתים? קודם כל, שילד מת זה משונה. אנשים ל-95 לא צריכים למות. בני אדם בני 60 ודאי שלא, בני 20 חס ושלום, ילד שימות, חס מלהזכיר, ילד צריך לחיות, לא למות. אז יש שני ילדים מתו, ועוד באופן כל כך משונה, בור, חולדה, מה זה? ואז האיש הזה פתאום פותח את העיניים, עוצם אותם, מגלגל אותם, וואו, הוא נכנס לתוך איזשהו חלום, לתוך איזשהו סרט, וואו, וואי, אשתו נבהלה, מה קרה, וואי, חולדה, בור, חולדה, בור, מוישה, מה קרה, תירגע, חולדה, בור, בקיצור, בקושי הוא הצליח להירגע, הביאו לו שם איזה פסיכיאטר, פסיכולוג, נתנו לו זריקת חומר פסיכיאטרי כזה שמתאים להרגיע 5 סוסים, כמות גדולה, אני יודע מה, חצי דלי של חומר חריף, זרימו לו לתוך הדם, נרגע, ואז הוא סיפר לאשתו את כל ההיסטוריה, תשמעי, באמת, היה פעם סיפור, הבטחתי, מה אני אגיד לך? האישה הייתה אישה ישרה וקשרה, אומרת לו, אם הבטחת, אין לי שום קפידה עליך, למרות שאתה איש טוב, הולך כל יום למקולת, עומד בתור, בקיצור, אבל הבטחה זה הבטחה, תן לי גט, אני בעזרת השם אמצא את השידוך שלי עם הבעל שהשם נתן לי, לך לאישה הזו שנתנה לך את הכתובת, ותמלא את ההבטחה שלך. מה אני אגיד לכם רבותיי, אם הייתי דרמטי והייתי טריטוריאלי, תיאטרלי, הייתי מספר לכם איך היה הפגישה בינו לבינה, וכל הדרמה, והם התחתנו והם חיים עד עצם היום הזה, באושר ובאושר, אבל לא זה הנושא. כי הסיפור בגמרה נגמר כאן, שהוא נפרד, רשי על הגמרה, לא בגמרה, זה מופיע בשאילתות, רשי מביא את זה בגמרה מסכת תענית. פה נגמר הסיפור שהאישה נפרדה ממנו והוא הלך לחפש את האישה הראשונה שהוא הבטיח לה. אבל רבותיי, רבנו חננאל, שמעתם עליו? אחד הפרשנים באותיות הקטנות מסביב לתלמוד, הרבי של רשי, איש גדול, שואל שם שאלה גדולה. אם אנחנו ניקח מתחת החופה עד ילד בן 12 וחצי, זה יהיה כשר? לא. ילד בן 10, בטח שלא. ואם ניקח עד מתחת החופה כלב, צחקת אותי, אבל כלב מעולף, עם משקפי שמש, עם מקטרת בפה. אתה השתגעת, כלב עד בחופה? לא. למה? כי לכלב יש רק 60 IQ, זה לא מספיק. אז ניקח חתול, בטח שלא, זה רק 35 IQ. או, יש לי רעיון, אז ניקח עכבר. הצחקת אותי. עכבר? עד? לא? אז ניקח אבן. אבן? עידה? רבותיי, לא זה מה שעשה הנער והנערה? אמרו, מי מעיד? הנה בור. מה זה בור? אבן. אבן חפורה. ומה זה החולדה? אלה העדים? כך שואל רבנו חננאל. הוא לא הביא את כל ההצגה וכל הדרמה שאני הצגתי כאן, בלי שאני עשיתי. אבל זה מה שהוא שואל, איך לוקחים כאלה עדים? מסתבר, אומר רבנו חננאל, הנער והנערה לא גייסו את החולדה ואת הבור, אלא את המלאך. כמו שאמרנו תחילה, יש מלאך ממונה על כל עשב, מקל לו על קודו ואומר לו, גדל, גדל, גדל. יש גם מלאך ממונה על הדוממים. קודם כל על החולדות פשיטה, אם יש על הסבים, אז על אכברים בטח שיש. יש גם על הבורות, יש מלאך הממונה על האכברים, מלאך הממונה על החולדות, יש לכל דבר מלאך. אז עכשיו אנחנו כבר מתחילים להתקדם, מה זה האבן שיעקב שם למרשותיו, והאבן אמרה, עליי אניח צדיק את ראשו, עליי אניח צדיק את ראשו. אבן לא אומרת, אבל אבן לא מנותקת. אם יש אבן, יש לה מלאך. והמלאך אומר, ועוד איך אומר, מדבר, רוצה, יש לו דרישות. אבל כדי להוכיח שזה באמת עובד ככה עם הרבנו חנן אל הזה של החולדות והבורות, אני רוצה לדלג ברשותכם לרגע מתחילת הפרשה, לסופה, בין רגע. מחר בבית הכנסת אתם תצטרכו לחכות, אני יודע מה, תלוי כמה משברח אם יש, וכמה חתנים ובר מצוות, אבל לפחות חצי שעה. מי וייצא יעקב מבאר שובה ויילך חורונו, עד הסוף שיעקב ועשיו בנו גלעד, בנו מצבה. אז בסוף הפרשה, ממש בסוף, 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 במפטיר, אם יש לכם בבית הכנסת איזה חתן, בר מצווה, או חתן, חתן, אז הוא יעלה לתורה בקטע הזה, ושם מסופר שיעקב ועשיו בנו מצבה, ועל המצבה הזו הם עשו חוזה. בחוזה הזה הם הבטיחו, אתה לא עובר את המצבה לרעה, אלא לטובה. קוראים לזה בעברית שלנו, עשו קשרי מסחר ותעשייה, שלום. אנחנו נעבור רק לצורכי שלום ולא לצורכי מלחמה. נעבור לסחורה, לחתונות, לשמחות וכדומה. זה כאן הגבול, האבן הזו מעידה שאנחנו עוברים רק לצורכי שלום. אז בתורה כתוב כך, שימו לב, ויקרא ליעקב, למצבה הזו, ויקרא ליעקב גלעד, ולבן קרא לו יגר סהדותה. יגר סהדותה, למי שיודע ארמית, יגר גל סהדותה, עדות, גל עד, אותו דבר. זה בעברית וזה באנגלית או בצרפתית, לא, זה בארמית, לא חשוב. אבל רבותיי, וכאן מגיע אבל לא רק גדול אלא גם מעניין. יש רבי יונתן בן עוזיאל, כאן על הפרשה מיד בסוף, ויקרא לו יעקב בתמימותו גלעד, ולבן קרא לו בארממותו, כלומר בעורמה שלו הוא קרא לו יגר סהדותה. וכאן רבותיי, כל מי שקורא את היונתן בן עוזיאל הזה זוקף גבות בתימהון. איפה תם, איפה תמימות, איפה יושר, ואיפה עורמה? זה עברית וזה ארמית, אין כאן יושר ואין כאן עורמה. אז מה כאן היגר סהדותה בעורמה, ומה כאן הגלעד בתמימות? בשביל זה אנחנו נצטרך לנשום שנייה אחת ולשמוע, אני יודע מה יש לכם למכור פה, אולי אופטיקה אלפרין, אולי סאנו, אולי שיורים באגדות חזל, יש מה למכור, אז תשמעו קטע קטן, יציאה קטנה של מוזיקה עם פרסומת, ואנחנו נשמע מה רצה יעקב ומה רצה לבן.
שלום עליכם מלאכי השרס, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השרס, מלאכי עליון, מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי מלכי המלכים. שלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. הימלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. מחו לי לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. הימלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. ברוך הוא לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. הימלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום.
עכשיו איתכם, לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבהרד.
חכמנו זיכרונם לברכה אומרים שהמלאכים אינם יודעים לדבר בשפה ארמית. מה הרעיון של זה? מי שלא יראה מה כתוב על זה בשיעורים בגדות חזל במסכת שבת, כשהמלאך לימד את יוסף את כל השפות, כולל את הארמית, לא ידע מה הכוונה, אבל זה מה שכתוב, שמלאכים אינם מכירים לדבר לשון ארמית. זהו זה. עכשיו אנחנו מתחילים לקבל מפתח מה כאן התמימות ומה כאן האורמה. בין יעקב ללבן נערך חוזה. על מה אתה בא ומה אתה לא בא, וכמה מיסים צריך לשלם, וכאן המעבר, וכאן זה, וכאן פה. יעקב בתמימותו כתב בחוזה בדיוק את מה שהוא מתכוון, את מה שהוא רוצה, את מה שהוא חושב. ולבן יש לו שבע תועבות בליבו. לבן כותב ככה ומתכוון ככה. כותב בחצי פה ומתכוון בחצי לשון. כל משפט שני הוא משתמע לשני אופנים, ואפשר להסביר אותו בכמה וכמה כיוונים. הוא קורא למצבה, יגר סהדותה בארמית. כלומר, הוא מדבר בשפה שהמלאכים לא יבינו. כי כשהם הקימו את המצבה שם, הם לא התכוונו לדבר עם האבן. אבן לא מדברת, אבן לא שומעת. הם עשו את החוזה עם המלאך הממונה על המצבות. עכשיו אנחנו כבר מתחילים להבין איזה תחמן היה לבן. כשהוא עושה את החוזה, הוא עשה מראש חוזה בלתי מחייב. המלאך לא יבין אף מילה, כלום. הוא עושה חוזה, ככה הוא כותב, משהו מתכוון, משהו אחר לגמרי. מה שאמרתי זה לא מה שהתכוונתי, מה שהתכוונתי זה לא מה שאמרתי. לא אמרתי ולא התכוונתי ולא התכוונתי ולא אמרתי. כל החוזה מעורפל, מנוסח על ידי עורכי דין מקצועיים, מהוקצעי לשון, שק. קרנים, זה נקרא בארמימותי. ורבותיי, אתם חושבים שזה עזר לו? אז תתפלו לשמוע, זה לא קשור לעכשיו, זה אנחנו צריכים לדבר בפרשת במדבר, בקיץ. פרשת במדבר מסופר של בלעם. אתם לא יודעים איזה היה בלעם, אז אני אגלה לכם. בלעם היה הבן של לבן, לא פחות ולא יותר. בלעם הבן של לבן, אח של רבקה. וואו, באמת? מה אתה אומר? לא של רבקה, סליחה, של רחל ולאה. מה? זהו, בלעם. בלעם הלך לקלל את בני ישראל והגיע מלאך ועצר אותו, והאתון לחצה את הרגל של בלעם אל הקיר, נכון? ומאז עד עצם היום הזה בלעם צולע, נמחצה לו הרגל, זה לא מכה קטנה, זה נמחצה לגמרי, התרסקה לו הברך, אי אפשר לתקן, אפילו 80 ברגים בבית חולים, לא יודע מה, לא יעזרו. על איזה קיר לחצה האתון של בלעם את הרגל שלו? אתם לא יודעים? אז גם שם יש יונתן בן עוזיאל, בבקשה לפתוח. בפרשת במדבר, חומש במדבר, סליחה, פרשת בלק, על הגלעד הזה שהקים יעקב ולבן, שם החמור לחץ את הרגל של בלעם. ומהצד של הבטן של החמור, הרגל לא נלחצה, כי יש ריפוד. הרגל נלחצה מהקיר. מאיזה קיר? מהקיר הזה שאתה בעצמך בנית כדי... כתוב שלבן אמר לבניו, כלומר גם לבלעם היה בין הבנים האלה שבנו את המצבה. כשאתה בנית את המצבה הזאת כדי לא לעבור לצורכי כללות ומלחמה. אז למה עברת? כי מראש אתה עשית חוזה כזה שהמלאך לא מבין. נכון? עכשיו המלאך מגיע, עוצר את החמור, מלחיץ אותו אל הקיר. אתה תיגש אל המלאך ותשאל אותו, הלו, בדיוק על הקיר הזה שאני עשיתי לצורכי שלום, אתה לוחץ לי את הרגל? המלאך לוקח את החוזה, מראה לו דף חלק, דף לבן. פה כתוב משהו בסינית עתיקה, אני לא מבין מה שכתוב כאן. זה לא כתבת בשפה שאני אבין אותה. אבל זה נושא בפני עצמו. בכל אופן, אנחנו רק הבאתי אותו לכאן רק כדי להמחיש לנו שנראה ברור שכשאנחנו אומרים שהאבנים רבו, עליי ישים הצדיק את ראשו, עליי ישים הצדיק את ראשו, האבן לא רבה, אבן לא מבינה, אבן לא יודעת. אבן מותר לדרוך עליה. אסור לזלזל בשום דבר. ואם זו אבן שעשתה לנו משהו טוב, כמו שהחול והמים שעשו למשה רבנו טוב, אסור לעשות איתם עונש. זה בגלל הכרת הטוב. לא הכרת הטוב לדומם, אלא הכרת הטוב ללב שלי. את הלב שלי אסור לי לקלקל עם תכונות רעות. לכן אני צריך להיות מכיר תודה לחול, מכיר תודה למים, מכיר תודה לאפר. לא בשביל שהאפר מבינים, אלא כי הלב שלי מבין. ואם אני אלמד לזלזל בדברים שעשו לי טוב, אז אני אצא מושחת. אפר לא מבין, חול לא מבין, מים לא מבינים, אבנים לא יודעים על מי שמים את הראש, אבל אבן היא לא מנותקת, לאבן יש מלאך. וזה מסביר גם פסוק בספר חבקוק שאומר, אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. כשאנשים עושים עבירות בתוך הבית שלהם, כשהווילון מוגף והטריס סגור, אין כזה דבר שהסיפור הזה לא יגלוש החוצה לרשות הרבים. אבן מקיר תזעק, זה נושא בפני עצמו, תזכירו לי פעם באיזושהי הזדמנות לספר על זה, או שתקנו את הגמרא במסכת תענית על הסיפור הזה שכל מי שפורש מהתענית של הרבים, אז הוא מתבזה, שם מצוטט הפסוק הזה, אתם לא צריכים לקנות רק במסכת תענית לבד, אפשר לקנות את כל הסדרה, אבל על זה אני אדבר אחר כך. בכל אופן, במסכת תענית יש הרחבה גדולה, מה אבנים יודעות ואיך אבנים יודעות לעשות בושה, וואי וואי וואי, איזה בושה, יעשו לגבי הזה שרצה לאכול ביום צום. ואחר כך הוא שיחק אותה כאילו שצם עם כולם. אם הוא היה בור עמוק בתוך האדמה להיקבר בו, היה רץ לתוך הבור הזה. הבושה שעשו לו האבנים, שהוא חשב שהאבנים לא מבינות. הצחקת אותי, אבנים לא מבינות. אבנים מבינות יותר ממך. איזה IQ יש לך? 120, נכון? לאבן? כל אטום של האבן הוא 100 או 1000 IQ. זה מלאך, זה לא אבן. בכל אופן, יעקב לקח מלאך, לקח... הרבה אבנים, והם התאחדו לאבן אחת. עכשיו רבותיי, אם זה קרה במציאות, או שזה רק אליגוריה, התשובה היא זה קרה במציאות. אם בתורה כתוב שזה מה שהיה, אז זה מה שהיה. השאלה שלי לא אם זה היה או לא היה, השאלה שלי היא מה זה בא ללמד אותנו. אז זה בא ללמד אותנו שלב א', להגיד, וואו, איזה אבותינו הקדושים היו צדיקים, כמה ניסים שלא כדרך הטבע קראו להם, זה הוואו הראשון. אבל יש עוד וואו אחד, וואו השני הוא איפה אני בתמונה. הסיפור הזה נועד כדי להגיד לי, וואו, זה היה ונגמר, או שהתורה היא תורת חיים נצחית שחיה בהווה. אם התורה היא תורת חיים נצחית שחיה בהווה, אז האבנים שהתחברו ליעקב להפוך לאבן אחת, זה דוגמה של מה שקורה לנו על כל צעד ושעל. בשפה מודרנית קוראים לזה לסגור מעגלים, לקשור קצוות. כאן יש מאורע אחד, כאן יש מאורע אחר, כאן יש מאורע שלישי, כאן יש מאורע רביעי. לכאורה אין שום קשר בין המאורעות, אבל חכמנו זיכרונם לברכה מספרים שכל האבנים מתאחדות לאבן אחת, וכשאנחנו רואים את האבן האחת הזאת, אנחנו אומרים, וואו. הוואו הגדול הזה הוא דווקא כשזה קורה מארבעה או חמישה סיפורים בנאליים, שאין להם שום משמעות, סתם סיפור קטן, ועוד סתם סיפור קטן, ועוד סתם סיפור קטן, ועוד סתם סיפור קטן, ופתאום, רגע, סיפור הזה, כשאתה מחבר אותם ביחד, זה כבר לא סתם. ויש לי רבותיי כמה וכמה דוגמאות, אני רוצה להציג דוגמה אחת באוזניכם, לא דוגמה הכי דרמטית, אבל דוגמה שקרתה לי באופן אישי לא מזמן, ונורא התרגשתי ממנה, ואני רוצה לצרף, לשתף את המאזינים העיקרים, בהתרגשות אישית שלי. אני אספר לכם שלושה סיפורים שאין ביניהם שום קשר. ואחר כך עוד סיפור, לכאורה הסיפור הכי בנאלי בעולם, הכי סתם, ופתאום, וואו. באמת, כשאני נפל האסימון, רבותיי, אל תאמינו, זלגו עיניי דמעות של התרגשות, של גיל. וואו, וואו, איזה יופי. בואו רבותיי, למה למתוח, למה לספר סיפורים קצרים, סיפורים להקדים את העגלה לפני הסוסים? תקשיבו. אספר שלושה סיפורים שאין ביניהם שום קשר, אפילו לא צל של רמז. כלום. בסיפור הראשון אני קראתי פעם, אתם יודעים, היה פעם בפרדס קץ רב צדיק אחד שקראו לו הרב בלוי. המאשנים, שהשם ירחם עליכם, תפסיקו לעשן, המאשנים מכירים אותו בגלל שהוא זה שנתן את ההכשר לדובק לפסח. הוא בדק אם זה טוב לעשן או לא טוב לעשן, הוא לא החליט, אבל הוא אמר, רבותיי, בסיגריות של דובק הם בלי חמץ. זה הרב בלוי. הרב בלוי היה רב של פרדס קץ, איש צדיק, אני מכיר הרבה יהודים יקרים, מבוגרים, שהוא זה שחיתן אותם, הוא כבר לא חי. הוא חיבר ספר בהלכה. בספר בהלכה יש הקדמה ארוכה ויפה. בהקדמה הזאת הוא נותן מצבה גלעד להוריו שנהרגו בשואה. והוא כותב שם כך, בערך, אני לא מצטט את המילים, אני מצטט את הרעיון. אבא שלי, הרשעים שרפו אותו במשרפות, והגוף שלו עלה השמיימה בעשן. מה יקום לתחיית המתים? אנחנו יודעים בגמרא כתוב שמתים, קוברים אותם עם תכריכים, הם יקומו עם התכריכים האלה, עם תכריכים אחרים, דיון ארוך, מעניין. אבא שלי לא מת, לא תכריכים, לא גוף, לא עצמות, לא אור, לא שערות. כלום, 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 כלום לא נשאר ממנו. אבל אבא שלי היה צדיק, כך הוא כותב לפי כל הדעות. אין ספק שבתחיית המתים הוא זכאי, לא רק בגלל עצם העובדה שהוא נקרא קדוש, כי הוא מת כיהודי, מת על קידוש השם, אלא עד שהגרמנים שמו אותו מכבשן האש, הוא גם היה צדיק כל החיים, מגיע לו גן עדן, ודאי, 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 לפי כל הקריטריונים. איך הוא יגיע לתחיית המתים? מה יקום? מה יקום? אין גוף, אין כלום, אין גרגיר, בדרך כלל בכל אחד יש את עצם הלוז, את הנסחוי הזה, את איזשהו קוד קטן שמשם מתחיל להשתחזר, לא נשאר באבא שלי שום קוד. הוא אומר, זה לא נכון. כן נשאר קוד. מהגוף נהיה עשן. העשן הזה התפזר, התקרר, נפל על איזה עשב. בת ציפור, אכלה את העשב. נהיה אנרגיה. נכנס חתיכת הגרגיר הקטן שכזה בדיוק בכנף שלה. ציפור מתה, אכבר אכל את הנוצה. חתול אכל את הזנב של האכבר. האכבר מת, אחר כך החתול מת, אחר כך בא חסידה אכלה. חסידה עברה, נסע לאפריקה. משם הגיע לפה, ככה אפשר לדמיין אלף שלבים. בסופו של דבר אומר, זה נקרא גלגול מחילות. גלגול מחילות זה לא נקרא שהנפטרים יקומו לתחייה שמה בהולנד או בהונגריה או ברומניה, ומתחת המצבה הם התחילו לחפור, כמו שהחמאס חופר מחילות, להגיע עם מחשימם וזכרם לתוך הגבול שלנו, לחפור, 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 כמו חולדה או כמו חפרפרת. לחפור מחילות, גלגול מחילות, זה נקרא בכל מיני גלגולים, בכל מיני אפשרויות, מתגלגל. שום דבר בעולם לא נאבד, שום דבר בעולם לא נעלם. היה פעם נוצב, נהיה פעם אחר כך זנב, אחר כך נהיה עין של צפרדע, אחר כך נהיה כנף של יתוש. נהיה פה, נהיה שם, ולאט, לאט, לאט, זה מתגלגל, 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 מתקדם, 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 עד שלקראת משיח צדקנו, תחיית המתים, הגרעין הקטן הזה, בדרך, לא דרך, איכשהו, הוא יגיע לארץ ישראל, ושם תהיה תחיית המתים. כך מסביר הרב בלוי, זה הסבר שלו, קניתי אותו, קיבלתי אותו, אהבתי אותו, נהדר, נחמד. זה מתאים לי גם לאבא שלי, לאמא שלי, לשתי מתה משפחה גדולה וענפה בשואה, כולם מתו. הדרך של הקדוש ברוך הוא להביא אותם לארץ ישראל, היא מרתקת ומעניינת, אבל ודאי שהמתים לא יצטרכו להתחיל לחפור עם העצמות של הצבעות שלהם, כדי להגיע לארץ ישראל. זה משהו מסביר, יפה מאוד. סיפור מספר אחד. הבטחתי שלושה סיפורים בלי קשר ביניהם, נכון? סיפור מספר שתיים. באחד האנציקלופדיות לנוער, ראיתי פעם, אני יודע מה, הנכדים שלי הביאו איזשהו ספר, ושם יש כל מיני נושאים. יש נושא שקוראים לו קשרי מסחר ותעשייה. ושם מסבירים איך כל העולם היום הוא כפר גלובלי קטן. היום כשמייצרים משהו, אז קונים חלקי חילוף לפי ההיצע שיש להם במחשב. אז קונים מפה ומשם, אין שום דבר מייצרים באף מקום. למשל, אני היום רוצה לייצר אופניים. ככה הם כותבים שם. זו הדוגמה שנותן שם האנציקלופדיה הזאת. אנציקלופדיה סתם, סתם משהו כמו בריטניקה או בריטניקה לנוער. והוא אומר ככה, זוג אופניים, זו הדוגמה שנותן. הוא יכול להגיד משקפיים, הוא יכול להגיד נעליים, הוא יכול להגיד אוטו, מכונית, אבל לא אמר אופניים. זוג אופניים, הם מגיעים אליי, ואני יושב ורוכב עליהם, הם מגיעים אליי מ-30 מדינות. את הגומי של הפנימי תעשו ביערות בהודו. את הפידלים עשו בניוזלנד, שם בניוזלנד, יש שם מפעל של אולמיניום. את הגלגלי שיניים של הטורפדו שיש בתוך הגלגל, בתוך הציר של הגלגל האחורי, עשו בגרמניה, במפעלים של BMW. את זה עשו כאן, את הפנס עשו באמריקה, בקיצור, את זה עשו בצ'יינה. יש לך היום זוג אופניים, אתה יושב על זוג אופניים ומדווש, דע לך שהצעצוע הקטן הזה ששוקל בסך הכל 7 או 8 קילו, הגיע אליך מ-30 מדינות. זה מה שכתוב בספר אנציקלופדיה של נוער, קשרי מסחר ותעשייה. זה סיפור מספר 2. סיפור מספר 3, תקשיבו. ראיתי בירושלמי שרבי מאיר בעל הנס ציווה את תלמידיו שיקברו אותו בטבריה, בגלל שמשיח מאיפה שהוא יבוא, יבוא אולי מהר הזיתים. אבל להתחיל את תחיית המתים הוא יתחיל מטבריה. בטבריה יהיו המתים הראשונים שהוא יקומו לתחייה מהכינרת, ולכן הוא ציווה שיקברו אותו מול הכינרת, כדי שכשמשיח יבוא הוא רוצה לזכות להגיע מהראשונים לתחיית המתים. כך כתוב בתלמוד הירושלמי. רבי מאיר נקבר בטבריה, משם יבוא המשיח, משם תבוא הגאולה. בסדר, סיפור מספר 3. עד כאן אני שומר בלב שלושה סיפורים בלי קשר ביניהם. סיפור מספר 1, הסיפור של הרב בלוי, שההורים שלו התגלגלו אולי בנוצות, אולי בזנבות, אולי בעיניים, אולי בכנפיים, לא יודע איפה. התגלגלו, התגלגלו, התגלגלו. בסוף הם יגיעו לארץ ישראל. סיפור מספר 2, זוג אופניים שיש לי בבית מורכב מ-20 מדינות. סיפור מספר 3, תחיית המתים תתחיל בטבריה. אלה שלושה סיפורים שראיתי לאחרונה. והנה, לפני שבועיים, עבדכם הנאמן אנוכי חנוך גברד, הייתי בטבריה. והלכתי להתפלל מנחה ברבי מאיר בעל הנס. הרבה לפני רבי מאיר בעל הנס, מי שמכיר את טבריה, יורדים מהירידה בכביש, פונים ימינה לכיוון, על שפת הים, על הטיילת, ושם מיד בצד ימין, אולי 4 קילומטר לפני רבי מאיר בעל הנס, יש בית קברות. בית קברות הישן של טבריה, שם קבורים כל אדמו"רי רוז'ין או סיאטין, שם קבורים כל אנשי טבריה, בית הקברות. ושם בשער בית הקברות בצד יש גדר, ושם בגדר הזה קשור זוג אופניים. אבל לא זוג אופניים משהו יפה חדיש, אלא זוג אופניים שלפי העין שלי נראה שהן קשורות שם לפחות 30 או 40 שנה. אכולות חלודה לגמרי לגמרי, מתפוררות. אין מיניהם כלום. אולי 30-40% מהאופניים רק נשאר, השאר יתפורר. ואם רוצים לנסות לסובב את הכידון, הוא יישבר. לסובב את הפידלים, הם יישברו. גומי על הגלגלים כבר מזמן אין. כלום, אבל רואים שזה אופניים. זה שלד חלוד מתפורר של זוג אופניים ישן. אז כל מי שיעבור ויראה את הזוג אופניים ישן, אז יחשוב, אולי מישהו נסע עם טרמפ, שכח, איבד את המפתח של הנעל אותו. אבל רבותיי, ברגע הראשון שאני ראיתי את האופניים, גם אני הסתכלתי. פתאום, על יד האופניים, אל תוך האופניים, נפלו לי שלושה אסימונים בבת אחת, ואני נעמדתי, וזלגו עיניי דמעות של גיל, של התרגשות, ומזל שאף אחד לא היה איתי. אם מישהו היה איתי, הוא היה מנסה להרגיע אותי. הרב חנוך, זה אופניים ישנות, אל תבכה עליהם, לא נורא, זה לא שווה את הבכי. לא, 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 לא. האופניים האלה אני ראיתי בסיפור באנציקלופדיה שמגיעות מ-40 מדינות. אני ראיתי הרב בלוי אומר שמכל פירור, הקדוש ברוך הוא מחפש משהו להביא לארץ ישראל. בירושלמי כתוב שהתחיית המתים תתחיל מטבריה מהיד הכינרת. פה עומד זוג אופניים מול הכינרת, 40 שנה, מתפורר, 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 מחזיר ציוד לאט, 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 לאט. אני לא מיסטיקן, אני לא רוצה לקבוע שמתי שהאופניים יגמרו להתפורר, אז יבוא המשיח, אבל מתי שיגמרו כל החלקים האלה שמחוברים לאיזה משהו שהיה פעם מישהו באחת המדינות שמשם זה מגיע, בוודאי שהוא מחכה שמה בשער הנכון. הנה רבותיי, אנשים עושים קיצור דרך, בתי חרושת, מפעלים, מסעיות, הליקופטרים, מטוסים, שינוע, הכל, מה? בשביל לקחת פירור אחד של איזה משהו, של מישהו שנפטר, ומהעצם שלו, מהפטירה שלו, יצא עץ, גדל, הלך, הגיע, עבר, נכנס לתוך האופניים, יצא, הגיע לשערי טבריה. מי שיש לו זכות, יכול להגיע עד שם. 4 סיפורים, לכאורה, כל אחד שונה לחלוטין. אבל הנה, כולם ביחד נקבצו ובאו לך. הנה כאן, כל האבנים, עליי אניח צדיק את ראשו, עליי אניח צדיק את ראשו, אין שום בעיה. נעשה לכם זוג אופניים אחד. נביא מהולנד את זה, ומגרמניה את זה, ומהודו מכאן, מכאן נביא מכל מקום, נביא מכל מקום. ואיפה נשים אותם? בדיוק בכניסה לבית הקברות של אדמורי רוז'ין ואוסייטין בטבריה, שם איפה שמשיח אמור להגיע, תחיית המתים אמורה להתחיל. זה מה שיעקב ראה, זה מה שיעקב... זה מה שאנחנו רואים, זה נקרא, יש 1001 דוגמאות, אבל אנחנו צריכים לפקוח את העיניים, לראות שום דבר בעולם לא קורה סתם. לא תמיד אנחנו זוכים, יש לי עוד כמה וכמה דוגמאות, לא תמיד אנחנו זוכים לראות, וואו, איזה יופי, זה אמיתי, זה רציני, זה חזק. אבל כשאנחנו פתאום מתחילים לגלות שנסגרים מעגלים, אנחנו צריכים בסך הכל רק לעקוב, לראות, לא להיות כסוס, כפרד, אין הבין. כן להבין, כן לראות, כן להתבונן, כן להתרגש, לתת לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם בניוטרל, להסתכל אחרי 20, 30, 40 שנה פתאום העגלים מתחילים להיזגר, ואז פתאום וואו, ועוד וואו, ועוד וואו, ועוד ועוד, שום דבר לא הולך אחורנית. אנחנו אומרים בברכת ההפטרה, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם. הכל הולך קדימה, הכל נסגר, נסגר. אנחנו כאן בעידן של ממש, של אגרת הסגירה הסופית. הכל נסגר ואנחנו נקבל שבת נהדרת. נשמח בשבת הזאת. מה זה נשמח בעזרת השם? למי שיש את הסדרה של הספרים שלי, כבר בטח שמח. מי שאין לו, לא מאוחר, לא מאוחר, לא מאוחר. מה, אני אגיד לכם עכשיו את המספר טלפון, חצי שעה לפני שבת תתקשרו אליי. גמרנו, עבוד לכם. שבוע הבא אני אספר לכם, למי שעדיין אין, כדאי לכם, כדאי לכם. יש לכם תוכן מעניין, מרתק בשבת. כל השבת אמורה להיות מעניינת, אבל גם בלעדה יש חומש, יש רשי, יש רמב"ן, יש פרשנים, יש עלונים טובים על פרשת השבוע. יש, אפשר למלא את השבוע ואת החיים בהמון המון המון תוכן נהדר. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום, שבת שלום.